את גרה בתל אביב, את כבר לא בירושלים.
אני גרה בתל אביב, והדת, המסורת היהודית מאוד מאוד יקרה לי. אבל אני גם לא מאמינה ששמירת המצוות, כפי שהחרדים חושבים עליה, היא בעצם הערכים שהתורה מטיפה אליהם.
כן. את כתבת כבר לא מעט ספרים, וזה נכון. הספר השמיני שלך?
זה הספר ה-40 שלי, זה השמיני למבוגרים.
אז זאת אומרת, השמיני למבוגרים. אנחנו עוסקים פה במבוגרים, כי אני מניח שהצעירים מאוד לא בדיוק מאזינים היום לרדיו.
כן, אבל הצעירים מכירים מאוד את הסדרה שלי שנקראת חירות, והמטרה שלה הייתה להעביר לנוער שלנו את מה שהיה כאן לפני שהוא כמו מדינת ישראל, דבר שאצלם נראה מובן מאליו.
תשמעי, את כתבת את הספר ולא תיארת לעצמך, למשל שהרעיון הזה יעלה לאוויר באותו שבוע שמתפזרת הכנסת על רקע המחלוקת עם החרדים.
אתה צודק בהחלט, אני חשבתי שזה יקרה, שזה יגיע רק בעוד 10 שנים.
זאת אומרת, בכל מקרה צריך לתת לך את הקרדיט פה.
נכון.
כן, מה את בעצם אומרת על מה שקרה כאן בשבוע האחרון? איך הרגשת עם זה? אפשר לומר עלייך שאת צופה פני עתיד?
אני לא צופה פני עתיד, אני מנסה להשפיע, ולכן גם כתבתי את הספר שלי לא בצורה של ספר פוליטי, אלא בצורה של רומן שווה לכל נפש, שיואבו לקרוא אותו אותם אנשים שהם בעצם גורמים לכך שהמדינה שלנו הולכת ומדרדרת, לא רק בנושא של הלכה.
כן, תשמעי, בזמנו גולדה אמרה, גולדה מאיר, כאשר הייתה ראשת הממשלה, ראש הממשלה, היא אמרה, לא שואלים אישה לגילה, אבל על מנת שיהיה תוקף ושהמאזינים יבינו עד כמה את מעורה בחיי המדינה, ושבעצם את מלווה את המדינה הזאת מיום הקמתה, אני מבין שזה לא סוד בת כמעט.
לא, אני בת 91.5.
ואת נשמעת צלולה, כאילו
אני
נערה.
אני צלולה ואני בסדר גמור, ואני נוהגת ואני כותבת ואני מנגנת על פסנתר, ולכן אני כל כך מודאגת, מפני שאני לא רק מלווה את המדינה מאז שהיא קמה.
את נוהגת? את בטוחה שאת נוהגת בגיל 91?
אני נוהגת ויש לי רישיון בתוקף, נכון.
אפשר לקבל את רשימת הרחובות שאת נוהגת בכדי לא להתקרב לשם? מה זה אישה נוהגת בגיל 91 פלוס?
לא יקרה לך כלום אם אתה... אני נוסעת מעט מאוד, כי אני גרה בדיור מוגן שנקרא אחוזת צהלה.
זה בצהלה, כן.
וטוב לי שם, אז אני נוסעת רק בימי שישי לילדים שלי בגבעתה. והכל בסדר, אני גם...
תגידי לי, את שם באחוזת, באחוזת צהלה, את, יש לך חיי חברה בטח עם אנשים רבים וטובים?
יוצא מן הכלל, באחוזת צהלה אני מצאתי את האנשים שמבחינת הערכים שלהם הם בעולם שלי, כי אני היום לא כל כך מתחברת אל העולם של המקובל היום, של הצעירים של היום. ופה טוב לי, אני חושבת שזו ההחלטה הכי טובה שעשיתי בחיי שעברתי הנה.
תשמעי, אם הייתי צריך לבחון, היו מעלים לשידור 5 אנשים, והייתי צריך לבחון אותם על פי הצלילות והכל, אז אני מניח שהייתי מצביע עלייך אולי כצעירה ביותר.
נכון, אני האמת שאני מאוד פעילה בפייסבוק, גם כן.
יפה.
יש לי מקסימום של חברים שזה אפשר כמעט 5,000 חברים.
תשמעי, יש לי עוד הרבה מאוד מה לשאול אותך, אבל יושב כאן באולפן איתי המפיק של התוכנית, שוקי אברהם, ואני רואה שאין לו סבלנות והוא רוצה לשאול אותך משהו.
אהלן נוגה.
בשמחה, אהלן.
בעקבות הספר שכתבת, וחיזוי העתיד, אז היום יצאה אמירה של, אם קראת או שמעת, של בצלאל סמוטריץ' שאמר שבטווח הארוך כן צריך להכיל את דין התורה והמדינה תתנהל כמו בימי דוד המלך.
נו, הזדעזעתי. אני שומעת דבר ראשון בבוקר כשאני קם, אני מדליקה את הרדיו. ואני כמובן ששמעתי את כל זה.
ומה את אומרת?
זה פשוט מחריד אותי, ואני יודעת ש... למעשה רוב האנשים במדינה לא רוצים שתהיה כאן מדינת הלכה, אבל הם נותנים את הקול שלהם לביבי, וביבי, בלי, בלי החרדים, בלי הכניעה לחרדים, לא יכול להקים ממשלה.
אז האם נראה לך שאם לצורך העניין השמאל ייקח את השלטון, שמאל מרכז?
אני אומרת שאין היום שמאל מרכז וימין.
אוקיי, אז לא יהיה ביבי, יהיה מישהו אחר שירכיב ממשלה.
לא, זה גם כן לא טוב, מפני שאני רואה את מדינת ישראל תלויה בהחלט בעדת העולם, ובעיקר בארצות הברית. בלי תמיכה של ארצות הברית, מחר טראמפ, שהבוקר הוא כבר הראה לנו לעולם כמה הוא מאוכזב מהעובדה שיש לנו...
רגע לפני שהוא נסע לבריטניה.
שטות, כן. הוא אמר שזה שטות. מחר הוא יכול להגיד שהוא לא צריך את מדינת ישראל כזו.
אבל השאלה שלי, האם את רואה מצב בכל ממשלה מסוימת שלא יהיה בה את החרדים? כי בכל זאת הם קיבלו 10 מנדטים בבחירות האלה.
בהחלט.
בחירות הבאות.
יותר מ-10 מנדטים.
יפה, והבחירות הבאות.
16
מנדטים.
שעשו יהדות התורה ביחד.
אני בהחלט רואה שיתוף של כל האנשים השפויים שרוצים לחיות במדינה חופשית, שהם יקימו את הממשלה הזאת. והחרדים יכולים להיות בכנסת, בתנאי שהם לא יהיו לשון מאזניים שסוחטת את הממשלה.
אז השאלה אם אנחנו לא עושים אפליה על רקע מגזר דתי, על...
אסור לעשות אפליה, אני בעד זה שהחרדים ינהגו כרצונם. אבל הם לא יכולים לסגור עיר ולסגור בתי שעשועים שהם בכלל לא הולכים לשם. הם לא צריכים לקבוע איך אנחנו נחיה.
מה עם הסטטוס קוו שבינתיים לעת עתה נשמר?
הסטטוס קוו של מה? של מה שקיים היום? תראה, בחיפה...
של מה שקיים היום?
בחיפה יש סטטוס קוו שיש תחבורה בשבת. אז מה, הם יכולים להשתלט על זה?
לא, אז זה אותו דבר גם במרכז וגם בתל אביב. למה להכניס...
תראה, דברים, מה זה סטטוס קוו? השתנו דברים. מדינת ישראל היום היא לא מדינת ישראל שהייתה ב-1950.
כאשר את אומרת זה לא מדינת ישראל שהייתה ב-1950, למה את מתכוונת?
אני לא רוצה היום מדינה של 1950. אבל
את יודעת שמי שעשה את ההסכמים ההיסטוריים עם החרדים זה דוד בן גוריון, הוא אמר אני אתן להם צור.
לא, הוא לא אמר אני אתן להם. בא אליו הרב פישמן, עד כמה שאני זוכרת, אולי אני טועה, וזה לא היה הרב פישמן, בא אליו ואמר לו, תשמע, יש היום 400 תלמידי חכמים, הם שומרים על הגחלת של התורה. ולכן אני מבקש שלא לכפות עליהם ללכת לצבא, שהם ישבו וילמדו תורה, כי בהם זה תלוי שתשמר התורה. בסדר, נתן לו. ולא ציינו את זה בהסכם שמדובר ב-400 איש. בינתיים יש היום כל כך הרבה אלפים, וזה חלק ניכר מהכלכלה הולכת לאנשים שהם לא עובדים ולא תורמים שום דבר לכלכלה, ויותר מזה הם כופים את עצמם עלינו. גם בגללם הרבה מאוד מהמחירים בחנויות, במחירי המזון הם יקרים, כי יש להם השגחה משלהם, השגחת כשרות משלהם. קיימת הרי כשרות של הרבנות הראשית לישראל, והם צריכים את הכשרות המיוחדת של הבדת. וכל זה עולה המון כסף.
זה עולה גם לבעלי המסעדות ולבעלי בתי הקפה.
אתה מספר לי? בוודאי,
אגב,
אני בזמנו כתבתי מכתב להנהלת אחד הסופרים הגדולים שהיו. כתבתי לו, אני חיפשתי איזשהו מוצר שאין עליו השגחת בדת, כי אני לא רוצה לקנות את השגחת הבדת. והוא אמר לי, ולא מצאתי כמובן, והוא הסביר לי שאמרתי לו, אנחנו קהל של קונים הרבה יותר גדול מאשר החרדים. למה לא מתחשבים בנו? וקיוויתי אפילו שתהיה איזושהי התארגנות של אנשים חילוניים שיגידו שהם לא קונים את התוצרת עם חותמת של הבדת, שעולה כמובן את המחיר שמשלמים לכל המשגיחים למיניהם.
אז כתבת כבר למעלה מ-40 ספרים, 8 ספרים למבוגרים. במה עסקת בכל...
אני הייתי מורה ומנהלת בית ספר והייתי...
איפה, בתל אביב או בירושלים?
ברמת גן,
הבנתי. אבל את כנראה כבר פנסיונרית שנים הרבה.
אני כבר 30 שנה פנסיונרית, גילית.
ומאז התחלת לכתוב בטח.
מה?
ואז התחלת לכתוב ספרים.
לא, אני פרשתי אחרי ששני ספרים שלי הצליחו בשוק, אז החלטתי שמושך אותי יותר לכתוב, פרשתי.
ויש לך תחושה, יש לך תחושה שבמידה כזו או אחרת את מצליחה להשפיע על הציבור דרך החיים?
אני חושבת בפייסבוק, יש לי רושם שאני מצליחה להשפיע.
כן, אבל פייסבוק לא היה לפני 10 ו-20 שנים.
בעבר אני לא הייתי מטיפה בשער, אני לא כתבתי דברים שנועדו להטיף לאנשים. הפעם זה היה, אני כשנכנסתי כאן לאחוזת צהלה, אני חיסלתי את התיק שלי במס הכנסה, הייתי גם הרבה מרצה בבתי ספר מטעם אומנות לעם וסל תרבות, וחיסלתי את כל ענייני הכתיבה שלי, וחשבתי שפה אני אנוח וזה מספיק. אני נכנסתי לפני 4 שנים הנה. אבל כשהתחיל כל העניין הזה עם ביבי, ועם השחיטה של החרדים, אני החלטתי, והעובדה שלא מתקדמים לקראת הסדר מדיני, אני החלטתי שאני מוכרחה לעשות משהו בעניין הזה.
משהו בוער בך.
משהו בוער בי, והדבר היחיד שאני יכולה לעשות זה לכתוב. ואז התיישבתי וכתבתי ספר חדש. כי לפני כן ממש חשבתי שסיימתי את פרק הכתיבה.
ובפוליטיקה מעולם לא עסקת.
אני הייתי פעם, הייתי במפלגת העבודה, אגב, אני עדיין חברה במפלגת העבודה.
יש עוד דבר כזה?
יש עוד דבר כזה, אתה תתפלא.
כן,
אני אומנם לא מצביעה, לא הצבעתי בפעם הקודמת בעד מפלגת העבודה, כי לא האמנתי שיש לה סיכוי לנצח את ביבי, לכן הצבעתי בעד כחול לבן. אבל... עדיין אני לא חדלתי מחברותי במפלגת העבודה, אני מקווה שיחול בה שינוי והיא תתרענן קצת.
תראה, נוגה, גם שאול, אני ככה, תוך כדי שאת מדברת, אני מסתכל בפייסבוק שלך,
כן.
ואת ממש פעילה עם כל הצבע האדום, שאת עם כל הכתבות בצבע אדום.
נכון.
אוצר המדינה חוסך, זאת אומרת, יש שם הרבה דברים ש... התגובות יכולות לבוא. מה התגובות שאת באמת מקבלת? למשל, ראיתי פוסט מה-30 במאי, שאת מצפה בכל ליבי שציפי לבני תצטרף לנבחרת כחול לבן, הם זקוקים לנשים קבוע.
נכון.
ויש פה כחול לבן תנצח רק עם עוד פעם ציפי לבני. איזה תגובות את מקבלת בפייסבוק מהאנשים? הרי לא כולם מסכימים איתך.
הרבה אנשים הגיבו בחיוב. כן, ואני חושבת שכאן אין מקום, גם עניין, אין כאן מקום למשחקים של אגו. המטרה היחידה של כחול לבן היא לנצח הפעם את ביבי. ולא חשוב באיזה מקום ישימו אדם חדש שיש לו סיכויים. אני גם בעד זה שאהוד ברק יצטרף לכחול לבן, יכול להיות אפילו שיוביל אותה.
למרות שאנחנו שומעים על כל מיני בקיעים במפלגת כחול לבן, הסקרים...
אין בקיעים. תשמע, אנשים שהגיעו לכחול לבן באו כדי להציל את המדינה. אף אחד מהם לא זקוק לתפקיד הזה ולא השתגע, לא חשב אפילו ללכת לפוליטיקה לפני שקרה כל העניין הזה של... לפני השנים האחרונות.
המלחמה...
הם פנסיה נהדרת, והם חיים נהדר, וכל אחד יש לו תחביבים, יש כאלה שיש להם עסקים, והם התגייסו כאן מפני שהם חרדים לא פחות ממני לגורל המדינה.
כשאת מדברת על גורל המדינה, אנחנו מדברים על גורל המדינה כביבי, או גורל המדינה כליכוד, כליכוד, ולא חשוב לראש הממשלה?
תראה, ביבי הוא אדם מושחת, אגב גם ליברמן. בכל אופן, ליברמן הצליח בערמומיותו להעלים את ההוכחות, ולכן הוא לא נשפט. אני חושבת שהמדיניות של הליכוד היא לא טובה, אבל אם הוא יצטרף לכחול לבן, אני מאמינה שבתוך הליכוד יש כמה אנשים טובים שמבינים שלא ייתכן שמדינת ישראל תמשיך לשרוד בחור הזה, במזרח התיכון, אם לא יהיה הסדר מדיני. נמאס כבר, אי אפשר עם הטרור הזה, ואי אפשר, ויש גבול לכוח. הכוח, הרי תלוי, אנחנו בכלל תלויים בארצות הברית. מחר ארצות הברית סוגרת את הברז, אין לנו שום עוצמה צבאית שכל כך בטוחים שהיא תשרוד לתמיד.
נוגה, כמה ילדים יש לך?
היו לי 2, עכשיו נשאר לי 1, 1 נפטר מסרטן.
ונכדים?
שישה.
ואת בעצם...
ויש לי גם ארבעה נינים.
ארבעה נינים. ואת בעצם חרדה גם לצאצאים שלך, את אומרת.
בוודאי, תשמע, הילדים שלי כולם אנשים שלא מתעניינים בפוליטיקה לצערי הרב. מבחינתם מדינת ישראל היא עובדה קיימת.
אולי אחת הבעיות של המדינה זה בעצם מה שאת עכשיו אומרת, שלא מתעניינים בפוליטיקה. אם יש להם אמא, סבתא שכזאת, שהיא פעילה, שהיא דעתנית, והם לא מתעניינים בפוליטיקה, אז יכול להיות שרוב העם בכלל לא מעניין אותו, ואנחנו
נכון,
משחקים בנדמה לנו.
מפני שרוב העם לא יודע מה היה כאן קודם, לא יודע כמה שביר העניין הזה של מדינת ישראל. זה דבר שיכול בזמן קצר מאוד להיעלם, מפני שכל הכוחות היצירתיים שהפכו את מדינת ישראל למדינה נפלאה כזאת,
תראי, את עכשיו...
הם לא יהיו כאן, הם יעזבו כאן, כי מחכים להם במדינות אחרות, מוכנים לשלם להם הון תועפות שהם יפריחו את המדינות האחרות, ומי יישאר כאן? יישארו חרדים בדלת העם שלא תהיה להם אפשרות להגר מפה.
את עכשיו חיה בקומונה ואת מוקפת באנשים טובים.
נכון.
אני מניח. מה דעתם של אותם האנשים שסובבים אותך על... הספרים שלך, על הדעות שלך?
תשמע, אני לא מדברת כאן הרבה על פוליטיקה, יש כאן קבוצה, רוב האנשים כאן לדעתי הצביעו בעד כחול לבן. יש חלק שהצביעו עבודה מתוך שמרנות. יש אולי גם כמה כאלה שהצביעו.
יש גם כאלה שהצביעו לליכוד ולמפלגות הימין, אבל אולי קל לך...
לא אצלנו.
אולי קל לך להתכחש לזה.
אני לא מתעסקת פה בפוליטיקה, לא רציתי לעשות כאן שום פעולה לפני הבחירות, לא רציתי שידברו עליי, לא רציתי לדבר על הכנסת.
את הספרים שלכם קוראים?
כן.
זאת אומרת, את דואגת שכל אלה שסובבים אותך יקראו את הספרים?
גם את הספרים הקודמים, לא רק את הספרים. הספר היחיד שלי שהוא פוליטי זה הספר הזה, מתוך כל 40 הספרים שלי.
מתי הספר יצא בדיוק לאור?
הוא יצא בינואר 2017.
והנה הוא פתאום, הספר הזה הופך להיות דבר רלוונטי כאשר אנחנו נמצאים במאי 2019.
כן.
ומה בעצם המוטיב של הספר?
המוטיב של הספר, הספר הוא רומן. אמרתי לך, בכוונה כתבתי רומן אהבה.
כן.
על הנושא שלו הוא... איך ישראל תיראה בעוד 10 שנים?
כן, ב-2017.
אתה מחזיק את הספר?
לא, לא.
אתה לא יודע.
לא, טוב. אני רואה את התמצית, כן.
אוקיי, אז אנחנו עכשיו, הסיפור הוא על בחורה ישראלית, בחורה אמריקאית, שנסעה לביקור בישראל 10 שנים קודם לכן, זאת אומרת ב-2007. היא באה הנה במסגרת תגלית, והיא תאהבה במדינה הזאת, היא תאהבה במדינה, והיא תאהבה גם בבחור בשם הראל, שהיה קיבוצניק, והוריו קראו לו הראל, מפני שהם היו בחטיבת הראל. והיא תאהבה בארץ הזאת, שניהם הייתה אהבה גדולה ביניהם, אבל היא הייתה פה רק כמה שבועות, היא גם פגשה את ההורים שלו, והעריכה קצת את השהות שלה, והיא חוזרת לאמריקה, כמו שהחיים מובילים אותה, היא חוזרת לאוניברסיטה, והוא הולך לצבא, הם שניהם בני 18, והיא חוזרת, אז הוא מזמין אותה אחרי 20 שנה, אחרי כל מיני גלגולים שכל אחד מהם עבר, הוא שולח למייל, מבקש ממנה לבוא לביקור בארץ. היא באה והיא רואה את המדינה שלנו בעוד בשנת 2027. וזה כפי שתיארתי לך, כל הדברים הנפלאים שהיו פה הולכים ומתמוטטים, מחירים בשמיים, אין תחבורה בשבת, אין מסעדות בשבת.
יש רדיו בשבת?
אני לא הזכרתי את הרדיו.
יש טלוויזיה בשבת?
בתים גדולים שבהם היו קודם חברות הייטק גדולות, מגדלים של חברות הייטק, הם עכשיו פרוצים, נעזבו מפני שהחברות נסגרו, וכמו שראינו בטלוויזיה את דטרויט למשל, שנעזבה מכל העושר שהיה לה, כיום המדינות, זאת אומרת, בעוד 10 שנים, עובדים זרים השתקנו בהם, וזוהמה והזנחה בכל הארץ.
את אומרת...
אבל בסופו של דבר, הספר מסתיים בצורה אופטימית, מפני שבחור אחד, היא פוגשת גם אותו, וסיפור שלם ביניהם, והוא איש הייטק שיש לו כסף, והוא נחלץ בשביל להציל את המדינה הזאת, והוא מצליח לאסוף את האנשים השפויים, ועושה מהם תנועה, תנועת ישראל שפויה. ובלי הבדל של צבע וגזע ומין ואמונה דתית ומוצא, הוא מצליח לכנס את כולם ברשימה אחת, והם מפילים את שלטון ביבי.
אתה מבין, שוקי, האחיינית של הרב אונטרמן, אתה שומע מפיה את הדברים, דברים כדורבנות.
כן, היא מדברת גם בספר על חוקי הדת ששולטים. היא מדברת של אין השקעות מחול, ושיש שחיתות והזנחה בכל מקום. ובכל זאת את אומרת גם שהישראלים ממשיכים לתמוך בשלטון הקיים, כי הם משום שהם לא רואים באופק כל אופציה אחרת.
נכון.
אני בא ושואל, אנחנו היום 2019, יותר מחצי מהעם, אם לא חצי מהעם, בחר בליכוד, תוסיפי לזה את המפלגות החרדיות, זה יוצא יותר מחצי מהעם, אז חצי מהעם, סליחה על הביטוי...
לא רואה אופק.
לא חצי מהעם, זה שליש מהעם.
אם אלה קיבלו 35...
סליחה, הליכוד קיבל 35 מנדטים.
ותוסיפי את מפלגות הימין שמסביב, ואם ליברמן לא היה עושה את התרגיל הפוליטי הזה, אז היה 65 מנדטים לטובת הימין. אז שוב אני שואל, האם כל ה-65 מנדטים האלה במספרים... הם הלא שפויים של המדינה?
הם לא רואים, אני כבר לא מדברת, אני רוצה לעבור מהעניין של הדתיים לעניין של פשוט קיומה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית. הם לא רואים את הדברים נכונה, הם הזויים. אני לא אומרת שהם לא שפויים, אבל האחרים רואים קדימה, ואלה רואים רק של עכשיו, רק את המצב של עכשיו. המצב שבו אכול ושתו, אפילו לא מדברים על מחר נמות. אנשים נוסעים לחוץ לארץ, אנשים מרגישים נהדר, מבזבזים את החסכונות שלהם, כי מי יודע מה יהיה מחר. ואני חושבת שזה אסון למדינה.
תשמע...
מה הפתרון?
הפתרון אנחנו נשמע אחרי ההפסקה לטובת שיר. אנחנו נשמע עכשיו מוזיקה, נשמע שיר טוב, ואת נשארת איתנו עד לשעה 3.
אוקיי. אז אני סוגרת הטלפון.
את לא צריכה לסגור, את נשארת על הקו.
אני מוכרחה לשמוע את המוזיקה.
רק אם את רוצה, אם לא, אז תניחי את השפופרת.
או ש...
אני מניחה את השפופרת, ואני איתכם על הקו, אני לא סוגרת את הקו.
מצוין. ואתה, שאול ביקש שיר שהוא אמר, לא?
שיר?
כן.
מותר לי לבקש שיר?
כן, אולי, יש גם שיר שאומר, אולי בקרוב נאמר שלום לנתניהו ויאיר אחד, יאיר מחר חדש.
אוי אוי אוי.
זה אני לא שמעתי.
לא, אני רוצה...
לא שמעת.
לא?
אני רוצה שישמיע את השיר
הן אפשר. אוקיי.
יש לכם אותו?
בוודאי.
אוקיי.
יש לנו כל שיר שאת תבחרי. תחשבי כבר אחרי בדיאת. זה, לקראת סוף התוכנית, תבחרי, תחשבי על שיר נוסף.
את רוצה של אריק איינשטיין או של יפה ירקוני?
לא משנה לי.
כן, אנחנו שווים אלייך הסופרת מרון.
כן.
ואני מבין שהתנחתה הזאת קצת אפשרה לך לאגור כוחות, להמשך הרעיון. תראי, את מפנה בעצם את חיצי האשמה לראש ממשלתנו ביבי נתניהו. וזה אמנם עכשיו, את יודעת, אקטואלי לדבר על ביבי, כי כל מה שקרה, קרה בשבוע האחרון, בימים האחרונים, וב-17 בספטמבר יהיו כאן בחירות שוב לכנסת ה-22, ואת באמת בסתר ליבך בטוחה שמקור הבעיה זה ביבי?
אני בטוחה תראה, מקור הבעיה, כן, אני מאמינה שמקור הבעיה הוא ביבי, מפני שהוא נכנע לצד החשוך של הכנסת, לדרישות של, של האנשים ההזויים, שמאמינים שהגאולה תבוא מהשמיים, מבורא העולם, וזה לא משנה שזה לא כולם חרדים, אבל יש הרבה מאוד אנשים שהצטרפו אל הליכוד, מאמינים לא רק בכוחו, עוצמתו של, של צהל, ובעובדה ש, שקיבלנו את, את המדינה הזאת מאברהם, מההבטחה לאברהם אבינו, אלא כל אלה הם אנשים ש, שהוא בחר בהם להיות בממשלה שלו, אם הוא היה בוחר, תשמע, סליחה, אני... עכשיו אני נגד ביבי, מפני שבנוסף למדיניות הנועלת שלו, הוא גם
נועלת באלף.
מוסרי, לא אדם מוסרי. ואדם ש, שלדעתי אסור לו בכלל להיות בראש המדינה שלנו.
טוב, זה עוד לא הוכח, את יודעת.
זה עוד לא הוכח, זה נכון, אבל היה צריך להיות משפט, וזה נדחה, וכנראה שזה נדחה הרבה מאוד בהשפעתו, אינני יודעת. זה לוקח קצת יותר מדי זמן.
את יודעת מה, אולי ביבי גם נהנה מזה שהוא מוקף בחברים טובים, לא רק בחרדים טובים?
הוא מוקף באנשים תמימים שמהופנטים על ידי הכישרון הנאום שלו.
אז את יודעת מה, אני עושה איתך עכשיו התנחתה, ואני רוצה שתקשיבי למילות השיר שאני הולך להשמיע לך עכשיו. שוקי, בבקשה. נו, בואו נשמע את הפרשנות שלך.
מה יש לי לפרש פה? אני כבר אמרתי את כל מה שאני חושבת על המציאות שהשיר הזה מתאר. מה עוד יש לי לומר?
את מסכימה עם כל מילות השיר?
אני לא בטוחה שאני קלטתי את כל מה שהוא אומר שם, אבל זאת הצרה שלנו.
טוב, אז עכשיו בואי נגיע ל-2027. מה את באמת חושבת שיקרה פה, מה יהיה פה ב-2027? הרומן זה רומן, ואת יודעת, ומציאות היא מציאות.
אני מאמינה שבתנאים הקיימים, אם ביבי יעזוב, ולדעתי, אילו היה יודע את כל מה שכותבים עליו בפייסבוק, לפחות בפייסבוק עם החברים שלי, עם ה-5,000 חברים שלי.
איזה בני, מה הגילאים של החברים שלך?
אף אחד מהחברים האמיתיים שלי לא נמצא בפייסבוק.
הבנתי, זאת אומרת,
כולם אנשים צעירים.
זה מכל הגילים.
לא, בגיל שלי אנשים בכלל קוראים עיתונים וקוראים ספרים ולא... בקושי הם יודעים להשתמש בטלפון הנייד.
אני מבין.
אבל החברים האחרים שלי, שאת רובם אני לא מכירה, אלא רק מתוך מה שהם כותבים בפייסבוק, אני בטוחה שאילו ביבי היה קורא את כל מה שנאמר עליו שם, הוא היה מזמן אומר, איני יכול עוד. והיה הולך לנשיא ואומר לו, תטיל על מישהו אחר. אבל הוא עדיין נמרץ, אני בטוחה שאנשים שמקיפים אותו מונעים ממנו לראות את כל הדברים האלה, כמו שאין לו כרטיס אשראי שאנשים אחרים עושים את זה בשבילו, אז גם כותבים בשבילו את כל הדברים בפייסבוק, והוא לא קורא את מה, כי זה הרי נורא מה שכותבים עליו.
אני רוצה קצת לדבר איתך על הספר יש מישהו אחר, דווקא בעטיפה שלו, התמונת שער ש... שצוירה שמה, מה זה?
זה תמונה סוריאליסטית על עיר מתמוטטת.
כן, זה נראה הכביש ובניינים קבועים קטנים.
נכון, נכון, כי אני כתבתי באמת על הערים הגדולות שלנו שהייתה בהם תעשייה של הייטק ותעשייה מתוחכמת ו... וכל זה הסיכו להשקיע בארץ והעבירו את זה למקומות אחרים, ופה מה שנשאר זה בניינים ראויים שהולכים ומתבלים ומתפוררים.
אם אני מסתכל על כל הספרים שכתבת אחורה, אז זה הספר היחידי, אם אני לא טועה, שהוא ממש נכנס באמירה פוליטית נגד המצב.
אל תדאגי, אני את המת איתך בעוד 8 שנים ב-2007, וזה יהיה יום הולדתך 100, ואנחנו נתעמת איתך.
נהדר, זה סגולה לאריכות ימים.
אז כמו שאמרתי, זה הספר הפוליטי הראשון שאת כותבת?
כן, אמרתי את זה קודם.
ככה הוא, יש את ככה הוא אמר לה, נכון?
ככה הוא אמר לה, שזה בעצם ביוגרפיה של הדור שלי. וזה חלק משיר שאתה בטח יודע.
רגע, את היית בפלמח?
כן.
ואת יכולה לספר לנו קצת על התקופה הזאת?
אוי.
קשה, אה?
זה כל כך נדוש כבר. תראה, אני הופעתי באוקטובר 2017, שמיד אחרי שיצא הספר הזה, הזמין אותי יוסי אלפי להופיע בתוכנית שלו, של הפלמחניקים, כן. לספר על דברים
סיפורים.
שאני עשיתי. על מספרי סיפורים שלו, נכון.
כן.
ואז, בהתחלה אמרתי שאין לי כל כך מה לספר, כי אני הייתי בורג קטן, אני עוד לא הייתי בת 18 אז. אבל זאת הייתה תקופה שבה בן גוריון הכריז שכל בני ה-18 חייבים להתגייס. צהל עוד לא היה, וחייבים להתגייס או לצבא הבריטי, עדיין הייתה מלחמה בצבא הבריטי, מלחמת העולם, ואז אנשים רבים מהחבר'ה שלנו, מהבוגרי, אנשי הגימנסיה, אפילו עזבו את הגימנסיה בשביעית, ארבעה חבר'ה שלמדו איתי, והתגייסו לבריגדה, בריגדה היהודית שהייתה חלק מהצבא הבריטי, ואחרים התגייסו לפלמח או לנוטרות. כאן היה עדיין שלטון של הבריטים, המנדט הבריטי.
זאת אומרת, בעיה עם הזיכרון אין לך.
לא, בוודאי שלא, אבל אני רציתי לכתוב, הספר הקודם שכתבתי, הוא יצא ב-2013, נקרא ככה הוא אמר לה, שזה קטע משיר ששרו אותו על השבת השחורה.
כן.
בכל אופן, אני תיארתי, זה גם כן היה כאילו רומן אוטוביוגרפי, אבל הוא לא הייתה בדיוק האוטוביוגרפיה שלי, כי האוטוביוגרפיה שלי היא לא כל כך מעניינת כמו שמה שאני רציתי להעביר. אז הכנסתי לשם גם דברים שקרו לחברים ולחברות ודברים שידעתי עליהם, ותיארתי את הנוף הישראלי, את האווירה בארץ באותה תקופה.
תגידי, את מקבלת איזה שהם ריקושטים מהחרדים?
לא.
אילו למשל היו יודעים שאת בעצם האחיינית של הרב וונטרמן.
את זה ידוע בכל מקום, מפני שזה גם כתוב, אני חושבת, בקורות חיים שלי שמופיע באתר שלי באינטרנט.
ואין תגובות סביב זה?
לא. אני אגב חשבתי שהספר הזה, יש מישהו אחר, הוא יעורר איזשהו בז.
חכי, את תביני דבר אחד, התקופה הזאת עכשיו, מה שקרה כאן בשבוע האחרון, זה אני חושב כמו מכסה לסיר לספר שלך.
הלוואי, אני אגיד לך מה קרה. אני את הספר הזה, לא, כשכתבתי אותו ממש כאחוזת עמוק. הרגשתי שאני מוכרחה להוציא אותו לאור מיד, והיות ואני מכירה את הוצאות הספרים, שהם לוקח להם הרבה מאוד זמן עד שהם מוציאים ספר מהרגע שהם מקבלים את כתב היד. אני החלטתי לכן לא לפנות אפילו, פניתי קודם כל להוצאת ספרים אחת גדולה, שידעתי שהדעות של בעליה הן דומות לדעות שלי, וזה היה מונח אצלם די הרבה זמן, כי הם שולחים את זה ללקטורים ומטפלים בזה המון זמן ומקבלים תשובות משלושה אנשים, ואז הם מחליטים, ואז אחר כך עד שזה יוצא לאור, כי יש תור שספרים אחרים נועדו לצאת קודם. החלטתי להוציא את זה הכי מהר שאפשר, לכן החלטתי לממן את זה, ולכן הוצאתי את הספר בהוצאה פרטית, הוצאת אוריון, שהם היו מאוד מאוד בסדר, ותוך זמן קצר מאוד זה יצא לאור.
מעניין אותי, מבקרי הספרים מלטפים אותך?
לא, בכלל לא. אני חשבתי שתתעורר איזושהי, שזה יהיה משהו סנסציוני, שאנשים יתווכחו עם הספר הזה. אבל לא, זה לא קרה. ויותר מזה, אני חושבת שהייתה איזושהי יד נעלמה, שהחליטה לגנוז את הספר הזה. כי ברשתות של סטימצקי וצומת ספרים, הזמינו בהתחלה כמות של ספרים, ורק פעם אחת. ואחר כך אנשים, חברים שלי שרצו לקנות את הספר, אמרו להם שהספר איננו, שהספר עזל, והם לא הזמינו יותר. וזה הספרים נשארו בהוצאה.
יכול להיות שאנחנו מדברים על תפוח אדמה חם מדי.
אבל אני עכשיו כבר במקום אחר, כבר התייאשתי מהספר הזה.
ואת כבר כותבת את ספרך החדש, המוסף?
כן, אני כבר כותבת ספר חדש, אבל אל תשאל אותי על מה זה, כי זה עדיין ספר.
ואת שמו?
לא.
היא לא תגלה
לה. אין לו שם, אבל גם על הנושא לא אדבר.
זאת אומרת, הכתיבה קולחת אבל.
הכתיבה קולחת, וכן. כתיבה, כל אחת, בלי כתיבה אני לא יכולה לחיות.
השאלה שרציתי לשאול למעשה, לפני שאמרת, זה איפה אפשר להשיג את הספר. עכשיו, אם אני הולך מה, לסטימצקי ואין את הספר הזה?
לא, אני אגיד לך שזה עזל, ואני אגיד לך בדיוק איפה אפשר להשיג אותו.
ואיפה אפשר כן להשיג את הספר?
דני ספרים. ישנה הוצאה בקריית גת שנקראת דני ספרים, וכשאני...
קריית גת?
כן. אבל יש לו אוטו שנוסע והוא משווק והוא... מאוד חריף בשיווק.
למה לדעתך לא מזמינים? למה הוא נגנז במרכז?
אני חושבת שעצרו את זה בגלל תוכנו. אני אומרת לך, יד נעלמה החליטה שהספר הזה לא...
היא אומרת כאן דברים קשים מאוד.
קשים, קשים.
קשים מאוד, היא אומרת.
מה אתה אומר?
את אומרת דברים קשים מאוד.
כן, זה הדבר היחיד שאני יכולה לתאר לעצמי שקרה. מפני שאחרת, יש לי שם טוב, אנשים אוהבים את הספרים שלי, ופתאום הם לא נמכרו ועזלו מהחנויות.
אז עכשיו, נוגה, תרשי לי לשאול אותך, באמת, יש לך שם טוב, הספרים נמכרים, אנשים מכירים...
נמכרו בעבר, היום כבר לא.
נמכרו בעבר. למה להיכנס לביצה הפוליטית... בספר הזה, והנה, את רואה, הספרים נעצרו פתאום, ולך תדע מה עוד
זה
יבוא.
זה בוער בליבה, היא אמרה.
כן, אבל השאלה אם זה שווה את זה.
זה היה שווה הרבה, אני החלטתי להשקיע, והשקעתי בזה הרבה כסף.
אז אני שואל, השאלה...
השקעתי אפילו ביחסי ציבור, תאר לך.
וזה שווה את זה?
תראה, אני עושה את זה בשביל הנפש שלי. אני הרגשתי שאני מוכרחה לעשות משהו, להציל את המדינה, זה הכל. לא בשביל להרוויח.
אני חושב שכחול לבן...
אני מסרתי את הספרים שנותרו, מסרתי לו ללא תשלום.
כחול לבן צריכים לקרוא לך.
לספריות.
הם צריכים לקרוא לך ולצרף אותך אליהם.
מי זה הם?
כחול לבן.
לא, אני כבר זקנה, אני לא הולכת ל...
מה זאת זקנה? את יודעת שלפוליטיקה אין גיל.
לא, אני לא הולכת לפוליטיקה. אמרתי לך שאני בזמנו, כשהייתי, אני הייתי חברת הנהלת הסתדרות המורים, וניהלתי את המחלקה להשתלמות מורים ותרבות,
גם בהסתדרות המורים לא הכל הולך חלק, את יודעת. גם שם יש,
יודעת, ולכן
גם שם יש אקורדים צורמים,
לכן
המורים.
לכן פרשתי מתפקיד, מהיותי נבחרת, וחזרתי לנהל בית ספר במקום זה.
נוגה, אנחנו נדאג שאת ההקלטה של כל התוכנית הזאת את תקבלי באדיבותו של שוקי. מחר, מחותיים, יהיה לך את ההקלטה של כל התוכנית הזאת.
זה היום. כבר בפייסבוק משודר של רדיו סול.
הנה, את שמעת?
אבל לא שמעתי אף פעם על רדיו סול.
תסביר לשוקי מה זה רדיו סול.
אני יכול...
איך מגיעים? איך, אוקיי. איך אני יכולה להגיד לאנשים להקשיב לכם? הנה.
אז ככה, רדיו סול זה רדיו אינטרנטי.
כן.
שמונה היום 44 שדרנים.
וואו. אנחנו,
כן, משדרים 24/7. אנחנו רדיו שבמהות שלו הוא רדיו חברתי. יש לנו בית תמחוי שאנחנו מספקים כ-180 מנות מזון בחודש לאנשים מזון יבש. אנחנו מלמדים באקים כפר סבא, מלמדים רדיו, ויש להם תוכנית שמשדרת אצלנו. יש לנו כמובן תוכניות כמו טיולים מסביב לעולם, כמו התוכנית של שאול, תוכניות מוזיקה על כל הגוונים.
אפילו ספורט יש להם.
גם ספורט יש לנו. את הרדיו שלנו שומעים מפה לאוזן, אנחנו רדיו אינטרנטי, אז כמובן שאין שכר, כולם מתנדבים. יש פה 44 אנשים שכולם, אבל כולם מתנדבים ברדיו.
גם אתם?
גם אני, גם שאול, כן, כולם מתנדבים פה, כי אנחנו עושים משהו שאנחנו אוהבים ומשהו שאנחנו מאמינים. זה רדיו חברתי.
אתם עושים מה שאני עושה.
נכון. אנחנו מאמצים את, את ה, תעשה את מה שאתה אוהב.
יש לכם ביקורת כמה אנשים שומעים אתכם?
יש לנו, כבר הגענו, עברנו את 105,000 מאזינים בחודש. שזה מבחינת רדיו
איך
אינטרנטי.
איך אתם בודקים כמה אנשים?
יש כלי שנקרא גוגל אנליטיקס. שהוא יכול להגיד לי לא רק כמה מאזינים, אלא מאיפה מאזינים. מי הגילאים, נשים, גברים.
רגע, הגילאים, אנשים שמאזינים לרדיו אומרים בני כמה הם?
לא, בגוגל, הרי זה כתובות מחשב, זה כתובת IP של מחשב. והגוגל יודע לזהות את הכתובת IP ומי התחבר.
וואו.
מי המנוי? זאת אומרת, אם המנוי לצורך העניין אני, אז אני בן 50, אבל למעשה הילד שלי שמע, אבל מבחינת הגוגל הוא אומר, אוקיי, זה הגיל ששמעו 50. הם יודעים, יש פילוח מאוד מאוד מגוון ומסודר. אם היה לנו כסף, אז היינו בהחלט משקיעים יותר בפרסום. אבל אפשר לציין שעברנו עכשיו לאולפנים חדשים, יותר גדולים, יותר
איפה
מסודרים.
איפה האולפנים שלכם?
אנחנו יושבים בראש העין, בפארק סיבל, בנווה אפק, פארק
קפה. תגיד לי, אם אני רוצה להגיד למישהו שהוא יכול להקשיב לתוכנית הזאת,
אז ככה. תקבלי,
קודם
תקבלי את התוכנית מחר. בוא,
אני אעשה לך סדר. נכנסים לרדיו סול באינטרנט.
דרך, בגוגל?
כן, רושמים בגוגל רדיו סול, ואז זה יוצא רדיו סול, הרדיו שלך באינטרנט. נכנסים ללוח השידורים, נכנסים לחקירה צולבת, ושם יש להאזנה לארכיון התוכניות. את לוחצת ואת יכולה לשמוע את כל התוכניות שאת רצית.
את גם עכשיו, תיכנסי לשם, אז תראי כמה פוליטיקאים, חברי כנסת,
ישבו
שרים,
פה באולפן
והתראינו אצלי לקראת הבחירות.
עכשיו, מעבר לזה, יש לנו את הערוץ שלנו ביוטיוב, רדיו סול, הערוץ הרשמי, שגם שם אנחנו נמצאים ואנחנו מעלים את הסרטים. יש את הפייסבוק של רדיו סול באנגלית, שגם שם כל התוכניות עולות. כרגע רואים את שאול באולפן. ויש את האפליקציה, שניתן להוריד את האפליקציה באפסטור ופשוט לשמוע את השידורים כל הזמן. והיתרון שגם ניתן לראות אותנו בלייב. זאת אומרת, אם את נכנסת לרדיו סול, את לוחצת על לחצן הירוק, אז את יכולה גם לראות אותנו, את יכולה לסמס לנו, את יכולה לשלוח לנו צ'אט. יש לנו הרבה דרכים לדבר.
באוטו אפשר לשמוע אתכם?
הכי
קל.
הכי קל באוטו, כשיש וי-פיי של האינטרנט, אז נכנסים לאפליקציה שנקראת נובקס, שזה מובנה בתוך האוטו, ואנחנו נמצאים בתוך האוטו.
באייפון. את לוחצת באייפון, בלחיצה אחת, את ברדיו סול.
בבלוטוס, דרך הבלוטוס.
אוקיי.
כן, יש הרבה דרכים למצוא את רדיו סול ולשתף.
כך או כך, נוגה, היה תענוג לדבר איתך.
תודה רבה לכם.
מכל מלמדה השכלתי, וזה הזמן להודות לך, להודות לשוקי אברהם, המפיק של התוכנית. אנחנו נשוב ונשתמע ביום שני הבא, אותו מקום, אותה שעה, עם חקירה צולבת, כאן ברדיו סול. ונסיים את התוכנית בשיר.
אז נוגה, תודה.
תאר לי לבקש את השיר?
כן.
כן?
כן.
לקום מחר בבוקר עם שיר חדש בלב.
אנחנו נכבד את בקשתך, ואנחנו נשמיע למאזינים את לקום מחר בבוקר עם שיר
חדש בלב.
ברור. שיהיה לך כל טוב ותאריך ימים.
תודה רבה לכם. כל טוב.
ביי.